היום אנחנו נעסוק בסוגיה גדולה, אבל ננסה ממש לגעת רק בנקודה אחת, שאולי מתפרטת לאיזושהי הסתעפות שקשורה לפרשה שלנו. בסוף פרשת שמות, שקראנו בשבת שעברה, אז הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואת אהרון לפרעו, ואז אומר הכתוב בפרק ה', אני מתחיל בפסוק א', ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ואז ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. זה לא נגמר בתגובה הזאת של פרעה, אלא פרעה כמובן בעקבות הדברים, מקשה את העבודה כפי שהפסוקים מתארים. אני קורא מפסוק ו', ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים מה שהם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם, לא תיגעו ממנו, כי נרפים מהם וכו'. זאת אומרת, הם יצטרכו לספק את אותה תוצרת, אבל הם יצטרכו לקושש בעצמם את התבן. והפסוקים ממשיכים, תכבד העבודה על האנשים וכו'. ואז עם ישראל צועק על כל הקשיית העבודה, ואז הם באים בטענה למשה ואהרון. אני קורא אולי מפסוק כ' או מפסוק י' ת', ויראו שוטרי בני ישראל אותם בירה לאמור, לא תגרו מלבניכם דברים ביומו, ויפגיעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם את פרעה, ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את רכינו בעיני פרעה ובעיני עבדיו ולתת חרב בידם להורגנו. ואז מופיעים שלושה פסוקים קשים מאוד. שני פסוקים קשים והתגובה של הקדוש ברוך הוא. פסוק כ"ב בפרק ה', ממש לקראת סוף פרשת שמות. וישוב משה אל השם ויאמר, אדוני, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרא לעם הזה והצלו הצלת את עמך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואת אהרון, אם אפשר לומר, להתחיל את גאולת ישראל, וברגע שהגאולה מתחילה, הדברים מסתבכים. ואז בא משה רבנו בטענה, שמאז שהוא בא אל פרעה, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרא לעם הזה והצלו הצלת את עמך. ואז חותם את פרשת שמות בפסוק הבא. פרק ו' פסוק א', אצלנו במקום מספר 1, הפסוק הראשון הוא הפסוק שחותם את פרשת שמות, ושני הפסוקים אחר כך במקור אחד, אלה שני הפסוקים שמתחילים את הפרשה שלנו, פרשת וירא. מה עונה הקדוש ברוך הוא למשה? ויאמר השם אל משה, שימו לב, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. טוב, אם כן, חכה, צוחק מי שצוחק אחרון, בואו נראה מה יקרה בהמשך הדרך. חז"ל דייקו ביחס למילה אתה. ויאמר השם אל משה, אתה תראה. מה זאת המילה הזאת, אתה? מה התרגום, מה ההסבר של המילה אתה? עכשיו. ויאמר השם אל משה, עכשיו תראה אשר אעשה לפרעה. מה היה רע אם הפסוק הזה היה מוותר על המילה אתה? אם לא הייתה כתובה המילה אתה. ויאמר השם אל משה, אתה באלף, כן? אתה משה, עוד תראה אשר אעשה לפרעה. מה זה האתה הזה? יותר מזה, תחילת פרשת וירא, הפרשה שלנו, היא בעצם תגובה לפסוק הזה. היא תגובה לטענה של משה, שמאז שהוא בא לדבר אל פרעה, אז המצב רק החמיר, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עוד תראה מה אני אעשה לפרעה, ואז תחילת הפרשה שלנו, דברים ידועים, משה רבנו, אם אפשר לומר, נתקל בתגובה קשה מאוד של, 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 של ריבונו של עולם. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם, אומר רש"י במקום כידוע, מה זה וידבר אלוהים אל משה? גם המילה דיבור וגם המילה אלוהים, אלה שתי מילות קשות. דיבור זה דיבור נוקב, זה דיבור קשה. אלוהים זה מידת הדין. אומר רש"י, דיבר איתו משפט. על מה? על שיקשה לדבר ולומר, למה הראות על העם הזה? ואז הפסוק הקשה, על פי הגמרא בסנהדרין, מזעזע. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, כפי שאומר רש"י במקום כידוע, אל האבות התגליתי באל שדי, הבטחתי ולא קיימתי, ונשארו דבקים באמונה, ואתה, אם אני לא פותר את הבעיה באותו רגע, אז יש לך טענות. וככה משתלשלת פרשת וירא, ואז מתחילות להופיע עשרת המכות. אז היום אנחנו ננסה להתעכב על מילה אחת, כמו שהדגשנו מקודם, ואומר השם אל משה, אתה תראה. נראה שני פירושים שהם בעצם אחד, הפירוש השני הוא הסתעפות של הראשון, אבל נתמקד בעיקר בפירוש הראשון. מה זאת אומרת אתה תראה? מה זאת המילה הזאת אתה? אומר המדרש, מדרש קשה מאוד בסוף פרשת שמות, אתה בעין, עין תפה, כתוב בפסוק, אתה רואה? המילה החמישית בפסוק, במקור אחד. ואומר השם אל משה, אתה תראה. אומר המדרש של הפסוק הזה, ויאמר השם אל משה, אתה תראה. מה זה אתה? אומר המדרש, אתה מלשון עכשיו. זאת אומרת, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו אתה תראה את אשר אני אעשה לפרעה. אבל אחר כך, אתה לא תראה. כלומר, עכשיו אני אאפשר לך לראות משהו. אבל בעקבות זה שאתה רוצה עכשיו, אז אתה תראה רק עכשיו. אבל אחר כך אתה לא תראה. מה לא תראה? אומר המדרש, המקבילה לזה פחות או יותר במסכת סנהדרין, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, במלחמות פרעה אתה רואה, עשרת המכות, יציאת מצרים, קריאת ים סוף וכו', ואין אתה רואה במלחמות של למד א' מלכים, שיעשה בהן נקמה יהושע תלמידך. זאת אומרת, 31 המלכים, שבהם אנחנו נלחם במשך 7 שנים, ב7 שנות כיבוש הארץ, אומר המדרש, כאן, תראו, המשפט הבא הוא משפט חריף, מכאן אתה למד, שנטל משה עכשיו את הדין, שלא ייכנס לארץ. זאת אומרת, משה רבנו לא נכנס לארץ, לא בגלל חטא ממריבה, כפי שנוהגים לחשוב, לפי המדרש הזה, אף על פי ששם, לפי פשט הפסוקים, מופיע הגזרה, אלא בעצם הגזרה נגזרה למשה לא להיכנס לארץ, בגלל שהוא טען, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, זאת הטענה שלך, בסדר גמור. ואומר השם אל משה, אתה תראה. עכשיו אתה הולך לראות את מה שאני אעשה לפרעה. אבל את מה שאני הולך לעשות ל-31 מלכים ב7 שנות כיבוש הארץ בימי יהושע בן נון, את זה אתה לא תראה. מי יכבוש את הארץ? יהושע, לא אתה. איפה נגזר גזר דינו של, של משה לא להיכנס לארץ ישראל? פה. מדרש מפתיע, הייתי אומר. מה כל כך קשה, מה כל כך חמור, מה כל כך קיצוני בטענה של משה, שהיא לכאורה אם תהליך הגאולה התחיל, והוא אמור להתקדם, ופתאום יש איזה קושי ונסיגה, אז הוא בא בטענה לריבונו של עולם, מבטח את ההתקדמות, והקדוש ברוך הוא, יש כאן נסיגות, מה קורה? לכאורה זאת טענה שאפשר להבין אותה, אולי אפילו להצדיק אותה. עוד פעם המדרש הזה, מדרש חריף, ואומר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, אנחנו מתחילים להבין את המילה אתה. אתה תראה זה לא סתם עכשיו אתה תראה, אלא עכשיו אתה תראה להפוק ולהוציא מזה שאחר כך אתה לא תראה. עכשיו אני אאפשר לך לראות את מפלת פרעה, אבל בהמשך אני לא אאפשר לך לראות את מפלת 31 מלכים. אז מפלת מלך אחד אתה תראה, ניצחון במלחמה אחת אתה תראה, ניצחון ב-31 מלחמות, ה-31 מלכים, את זה אתה לא תראה. אני קורא שוב את המדרש, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, במלחמות פרעה, אולי המילה מלחמות זה רומז לעשרת המכות וקריאת ים סוף וכו', אף על פי שהייתה מלחמה מול מלך אחד. אז במלחמות פרעה אתה רואה, ואין אתה רואה במלחמות של למד אלף מלכים שיעשה בהם נקמה יהושע תלמידך. מכאן אתה למד שנתן משה עכשיו את הדין שלא ייכנס לארץ. אז אם ישאל אותנו אדם לפי המדרש, איפה נגזרה הגזרה על משה רבנו לא להיכנס לארץ ישראל? התשובה תהיה, בסוף פרשת שמות. כשמשה רבנו בא בטענה, מאז באתי לדבר אל פרעה, רק הרע לעם הזה ועצה לא הצלת. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתה תראה, את זה אתה תראה, את ההמשך אתה לא תראה. מה יש פה? מה זה האתה הזה? אז אנחנו הולכים קצת לברר את סוגיית האתה. הכלי יקר אומר שני פירושים. ביחס למילה אתה, פירוש אחד בסוף פרשת שמות על הפסוק הזה, ופירוש שני בפרשת וירא במהלך הפסוקים הראשונים של תחילת הפרשה. הפירוש השני הוא יותר ממוקד ביחס למדרש, אבל הוא בעצם התפרטות של הפירוש הראשון שהוא אומר בסוף פרשת שמות. אז אנחנו עכשיו מתחילים את הבירור. והשיב לו הקדוש ברוך הוא, מקור 3, אתה תראה. אומר הכלי יקר כלל גדול שמופיע בהרבה מהמפרשים, אני התלבטתי עד כמה להסתעף על הכלל הזה, כי באמת אפשר להגיד הרבה דברים, אבל ננסה לא להתפזר ולהתמקד בזה. והשיב לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה. עכשיו שימו לב, אתה, לפי המדרש, לפי הגמרא, הכוונה, עכשיו אתה תראה את מפלת פרעה, ולא תראה את מפלת 31 המלכים בדור כיבוש הארץ. לפי המדרש הזה תכף נראה, יותר, אם אפשר לומר, מדויק. זאת אומרת, כי מהידוע שכך היא המידה. אחד מהמנגנונים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו הוא המנגנון הבא. שכך היא המידה. שבכל יום סמוך לעלות השחר, החושך מחשיך ביותר מנחשכת הלילה. ואחר כך אור השחר בוקע ועולה. וכן רוב החולים סמוך למיטתם, הם מתחזקים ויושבים על המיטה ומבקשים לאכול ואחר כך המוות גובר. וכן בימות החורף סמוך לעליית השמש, הקור הולך וגובר, ולסוף הוא מנוצח מן השמש. אפשר לתת עוד דוגמה. וכן נר, למשל, לפני שקווה, כשכבר נגמר השמן או השעבה, כן הולכת להסתיים, אז הנר, מה שנקרא, משתלהב רגע לפני שהוא נכבה, והוא נכבה. זאת אומרת, אחד מהכללים או מהעקרונות שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, ותכף ננסה להבין למה ואיך זה פועל, זה כשיש כוח מסוים שמופיע בעולם, הכוח ההופכי מופיע לפני שהוא צריך להופיע. למשל, אם נחזור רגע לדוגמאות, עלות השחר, אוטוטו הולכת להופיע השמש, הולכת להופיע אור יום. אז הייתי מצפה שיות ואנחנו עוברים עכשיו מחושך לאור, אז ככל שנתקדם יהיה פחות חושך ויותר אור. אבל לפי ההנהגה האלוהית את הטבע, את המציאות, זה לא נכון. אלא ממש סמוך להופעת האור, יש חושך יותר גדול אפילו מהחושך שהיה לפני כן. וכן למשל, דוגמה לצערנו הרב שהיא נכונה, אחד הדברים שאפשר לזהות שלא נדע לו עלינו, אפשר לזהות אדם לפני פטירתו, זה אדם שהוא חולה, וממש בימים האחרונים, לפעמים אפילו בשעות או בדקות האחרונות, הוא מתחזק והוא מתחיל להיות לכאורה, הוא יותר בעל בריאות וכו', ואחר כך הוא נפטר. וכן, וכמו שאמרנו מקודם לגבי הנר, הנר משתלהב והוא קווה. זאת אומרת, מסדר העולם, אומר הכלי יקר, וזה דבר טבעי. שמה? עכשיו שימו לב הגדרה. כי כל דבר טבעי, המרגיש שבא כנגדו איזה דבר הופכי לו, הרוצה לבטל מציאותו, אז הוא מתחזק ביותר כנגד מתנגדו, וימען לענות מפניו, הוא פועל בטבעו כל אשר ימצא בכוחו לפעול, ולסוף הוא מנוצח כי גבר עליו ההפך. זאת אומרת, בואו נרגע נדבר בדוגמה, נגיד שיש כוח א' וכוח ב', כוח א' רוצה להתחזק במציאות, ונגיד שכוח ב' הוא הופכי לכוח א', אז כשכוח א' רוצה להופיע במציאות, יש פתאום איזו התעוררות, הייתי אומר, יוצא דופן, של כוח ב' שהוא ההפך מכוח א', כוח ב' מתעורר לחיים, ונותן את שלו, אם אפשר לומר, ובסוף כוח א' מתגבר עליו. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להתקדם ולהבין, שכשאנחנו רואים שמתעורר איזשהו כוח במציאות, זה סימן, שמה? שהכוח ההופכי הולך להופיע. כשמתעורר כוח מסוים במציאות, זה סימן שהכוח שהולך להופיע הוא בדיוק הכוח ההפוך. אלא שהכוח, נקרא זה כוח א', הכוח ההפוך שהולך להופיע, רוצה להופיע, אבל אז יש איזושהי התנגדות מהכוח ההופכי, כי הכוח ההופכי מתחיל להרגיש, לזהות, שהכוח הראשוני, הכוח המקורי, הולך להופיע בעולם, והוא בעצם הולך, למשל לומר, להשמיד אותו, לאבד אותו מן העולם, אז הוא צובר את כל המוטיבציה שלו, את כל הכוח שלו, את כל העוצמה שלו, הצבירה הזאת מאפשרת לו להשתלהב באיזושהי צורה, לאיזשהו פרק זמן, אבל כוח א', שהרי הכל התחיל ממנו, בסופו של דבר, מנצח את כוח ב' שהתעורר, כי הוא הרגיש כוח ב' שהוא חד ושלום הולך לאבד מן העולם. אז לדוגמה, האור הולך להופיע בעולם, החושך מרגיש שהאור עוד מעט הולך להכניע אותו, אז החושך עוזר את הכוח שלו ומופיע בשיא חושכו, ואז האור מנצח אותו. חז ושלום, המוות בא להופיע בעולם, הגיע זמנו, והבריאות, כן, הבריאות של האדם מזהה, שחז ושלום אותו היא כבר לא תהיה, ואז היא צוברת את הכוח שלה ומתעוררת לחיים, וחז ושלום אז המוות מכניע אותה. וכן הקור והשמש, האור וההשתעלבות והכיבוי וכו'. אני אקרא שוב ברשותכם עוד פעם את העיקרון הזה. עוד פעם, בואו נקרא אולי מההתחלה. כי מהידוע שכך היא המידה, שבכל יום סמוך לעלות השחר, החושך מחשיך ביותר מן חשכת הלילה. החושך סמוך לעלות השחר הוא יותר מהחושך באמצע הלילה. ואחר כך אור השחר בוקע ועולה. כלומר, באמת אור השחר רוצה להופיע, החושך מרגיש שהוא הולך לאבד מן המציאות, הוא צובר את הכוח שלו ומתעורר, ואז האור מכניע אותו. וכן רוב החולים סמוך למיטתם ומתחזקים ויושבים על המיטה, ומבקשים לאכול, ואחר כך המוות גובר. איזה מין צבירת כוח אחרונה של חיים, ואז המוות מנצח. וכן בימות החורף, סמוך לעליית השמש, הקור הולך וגובר, אבל סוף סוף השמש צריכה לזרוח ביום גם בחורף, ואז הוא לסוף הוא מנוצח מן השמש. אז הקור ממש לפני הזריחה הוא הקור היותר חזק מאשר אפילו באמצע הלילה. וזה דבר טבעי. מה זה דבר טבעי? זה אחד המנגנונים, העקרונות, שהקדוש ברוך הוא דרכם מנהל את העולם. שמה? עכשיו ההגדרה תהיה יותר ברורה. וזה דבר טבעי. כי כל דבר טבעי המרגיש שבא כנגדו איזה דבר הופכי לו. למשל, הבריאות מרגישה שהמוות הולך לגבור עליה. אז הבריאות, כן, כמו שאמרנו, מאמצת את הכוחות שלה, צוברת את עצמה, ומתפרצת אל המציאות, אבל אין לה את הכוח לעמוד מול המוות, והמוות ישכניע אותה. אז זה דבר טבעי, כי כל דבר טבעי המרגיש שבא כנגדו איזה דבר הופכי לו, הרוצה, אותו דבר הופכי, הרוצה לבטל מציאותו, כמו המוות שרוצה לבטל את החיים, אז, כוח החיים, אז הוא מתחזק ביותר כנגד מתנגדו, וימען לענות מפניו, הוא לא מוכן להיכנע, ואז הוא פועל בטבעו כל אשר ימצא בכוחו לפעול, כלומר הוא מוציא מעצמו, הוא מרכז את כל הכוחות שלו בתוכו, ומוציא את כל הכוחות האלה מהכוח לפעול בצורה מרוכזת, בצורה תמציתית, ואחר כך הוא לסוף, ולסוף הוא מנוצח, הכוח הזה מנוצח, כי גבר עליו ההפך. כך הוא בכל הדברים שהזכרנו. זה סימן שיצר רע בפתח. באמת? רגע, מה נראה שהכלי יקר מספר צ'יזבט? ואם אתה מזהה שיש לך התגברות חזקה של יצר רע, זה סימן שיצר הטוב בפתח. אנחנו רק בפתיחה של ההקדמה של המבוא. אנחנו רוצים להבין איך זה עובד, מה קורה פה. כרגע גילה לנו הכלי יקר סוד. אנחנו רוצים להבין אבל איך זה עובד. כן, נדע. נכון, ולכן כמו שעניתי לדוד בדיוק, כשאנחנו מזהים שהכוח ההופכי מופיע, מה אנחנו צריכים לזהות? שהכוח ההופכי אמור להופיע. עוד פעם, יש איזה כוח סמוי שרוצה להופיע במציאות. הכוח הסמוי הזה שרוצה להופיע במציאות, כמו שאתה אומר בצדק, עוד לא מופיע במציאות. אבל הכוח ההופכי לא כבר מזהה שהוא רוצה להופיע במציאות, ואז הוא קם עליו ורוצה לעצור אותו. אבל סוף סוף הכוח שכרגע אמור להופיע במציאות זה הכוח הראשון. אז הכוח הזה שיתעורר להגן על עצמו, יגן על עצמו באיזשהו פרק זמן, באיזושהי מידה, אבל לא יהיו לו את הכוחות לעמוד לאורך זמן אל מול הכוח שהוא בעצם זה שמניע פה את המערכת, ובסופו של דבר הכוח הזה יתעורר. ולכן כשאנחנו מזהים שהכוח ההופכי מתעורר, זה סימן שבעצם יש כאן כוח הפוך בדיוק שעתיד להופיע. זה לא המצאה של הכלי יקר הרעיון הזה. זה ידוע. מה?
זה משלח גם
לאן אנחנו חותרים? ברוך, אתה לא מכיר אותנו? אז בכוונה אני עונה. עכשיו, לפני שנשייך את זה לתהליכי גאולה וכדומה, אנחנו מתחילים להבין מה קרה פה עם פרעה ומה היה הקושי אצל משה רבנו, ומה הייתה הבעיה ומה הייתה הטענה, ולמה בגלל זה נגזרה עליו גזרה, אנחנו מתחילים להבין כבר את הכיוון. לפני שניכנס ספציפית לסוגיית פרעה, גאולת מצרים וגאולה האחרונה שלנו, בואו נראה את אותו עיקרון בדבריו הקצרים, דברים הרבה יותר ארוכים, של רב צדוק הכהן מלובלין, במקום מספר 5, בספרו צדקת הצדיק, באות קוף עין. שם הקטע הרבה יותר ארוך, אבל יש קטע קטן, ממש אותו עיקרון, אולי קצת יותר אפילו מחדד את הנקודה הזאת. אומר רב צדוק הכהן במקור 5, ממש בדיוק כמו דברי הכלי יקר. כי כל דבר שהשם יתברך רוצה להביא לעולם או לאדם, היא מתפשטת לכמה גוונים. זאת אומרת, בכל כוח, כל תכונה, כל אופי, כן, אולי המילה תכונה היא המילה המדויקת ביותר, בכל תכונה יש אפשרויות שונות איך תופיע אותה התכונה. במילים פשטניות, אותה התכונה יכולה להופיע או למעלה או למטה. אבל זה אותו כוח. אז כי כל דבר שהשם יתברך רוצה להביא לעולם או לאדם, בין אם זה מהלך היסטורי, בין אם זה אצל האדם הפרטי, היא, הדבר הזה, היא מתפשטת לכמה גוונים. כלומר, בכל תכונה, בכל ערך, בכל ממד של חיים, יש בו כמה גוונים. והכמה גוונים האלה גם כוללים דבר והיפוכו. למשל, ויש בה ההפך, גם כן, חס ושלום. וכדרך שאמרו חכמים גם במדרש וגם בזוהר, לדוגמה, בצורה קיצונית, בדור המבול, חכמים אמרו, אותו דור המבול שחס ושלום היה דור שבגללו נחרב העולם, היה דור, שלהזכיר לכולנו, הוא היה 16 דורות לפני דור שקיבל תורה, בדור המבול, אומר המדרש, אומר הזוהר, שהיו מעוטדים לקבל תורה אילו זכו. זאת אומרת, העוצמות, היכולות, הפוטנציאל, התכונה, האופי, הטבע של דור המבול, היה תכונה, היה אופי, הייתה יכולת כזאת, שהיא הייתה יכולה להיות או עלייה עליונה בחינת דור מקבל תורה, או עלייה תחתונה בחינת חורבן עולם, דור המבול. אז הם לא זכו, כלומר לא זיכחו את עצמם, לא גילו את הצד החיובי של אותו כוח, ולכן הגיעו לקטסטרופה עד כדי חורבן העולם. וכן אומר רב צדוק הכהן, וכן בכל דור ובכל אדם. כלומר, בכל תקופה היסטורית שאנחנו מזהים כוח מסוים שולט במציאות, ובפרט, נראה בהמשך אם הוא כוח שלילי, זה מגלה שכנראה הכוח החיובי עומד בפתח. הנה זה עומד אחר כותלנו. וכן אצל כל אדם. כשאדם מזהה את עצמו בחיים באיזשהו מצב שיש איזו התעצמות של כוח מסוים, זה מראה שכנראה שזה כוח הופכי שכרגע רוצה להתעורר ולהופיע בעולם. וכן בכל דור ובכל אדם. ולכך כשמתעורר מידה זו לטובה, כשיש איזו התעוררות אלוהית בנפש האדם או בנפש העולם למידה טובה שתופיע בעולם, מתעורר גם כן ההפך. גם כן. אז גם הכוח ההופכי מתעורר, הנה אנחנו מתחילים להבין את הכותרת, סוד ההפך. סוד ההפך הוא, מה הוא סוד ההפך? ההפך. הסוד של ההפך זה שההפך הולך להופיע. כלומר, כשההפך מופיע, זה מראה שמה שבאמת צריך להופיע אמור להופיע. כן? אבל לעולם, אני אקרא שוב אולי את המשפט הזה, ולכך שמתעורר מידה זו לטובה, מתעורר גם כן ההפך, גם כן חס ושלום. הוא מרגיש פחד, ואז כשהבחור רוצה להופיע איזה טובה בעולם, הטובה הזאת תהיה חייבת. הטובה הזאת, הנה זה ההפך, כן? הטובה הזאת תהיה חייבת להופיע על ידי שהיא הופיעה לפניה, תופיע לפניה זה מציאות הפוכה לגמרי. אני אומר את זה רגע בצורה אחרת, אנחנו מתחילים להבין את פרו. אם עתידה להופיע המציאות שנקרא גאולה עד כדי מיטתו של פרו וכל צבאו בים סוף, תוך שנה סך הכל, זה מוכרח הדבר, ותכף ננסה להבין למה, שהכוח ההופכי יתעורר לפני כן. אם כן, מה היה קשה למשה רבנו? או מה משה רבנו למדרגתו העליונה לא הבין? וזה מתחבר מאוד לשבוע שעבר. אם משה רבנו חלץ שתי נעליים, והוא היה שייך לאיזושהי מהות אלוהית נקייה צלולה, מה זה אומר? זה אומר שמכוח זה שמשה רבנו היה כל כך שייך למהות האלוהית כפי שהיא, היה קשה לו להכיל, לא הייתה בו היכולת, אם אפשר לומר את זה למשה, להכיל, שסדר ההופעה המעשית של אותה מהות, היא הפוכה לגמרי מאותה המהות עצמה. זאת אומרת, ככל שמשה היה יותר בעל מדרגה עליונה, היה יותר קשה לו להכיל שהמדרגה העליונה הזאת תופיע דרך המסלול של המדרגות התחתונות ההפוכות במדרגה העליונה. כי הוא במהותו באמת שייך למדרגה העליונה. סליחה? הוא לא אשם. היית בשבוע שעבר? חצי. אז החצי השני דיברנו. הוא לא אשם, כמו שאמרנו בשבוע שעבר. הוא לא מתאים, בדיוק. הוא לא מתאים. כלומר, אותה מציאות אלוהית עליונה, או אותה מציאות אלוהית ישראלית עליונה, הנקראת משה רבנו, ששייכת להורדת שלילת הנעליים לגמרי. שתי הנעליים. גם הנעל של השכל וגם הנעל של החושים והרגשות, כמו שדיברנו בשבוע שעבר על פי הכלי יקר. היא שייכת לזה עולם אוטופי, עולם אידיאלי, עולם עליון. קשה לה להכיל את סדר ההופעה של העולם העליון בתוך העולם התחתון, כשלפי המהלך הזה, סדר ההופעה זה שככל שהמדרגה יותר עליונה, הכוח ההופכי השלילי יופיע ביתר חוזק, לפני שתופיע המדרגה העליונה. זה לא, כן, עוד פעם, אני רוצה להסביר את זה. זה לא שלמשה רבנו אין יכולת נפשית להקל את זה. זה אומר שהמהות של משה זה לא זה. משה הוא נטו. משה הוא השפיץ במרום המגדל. משה הוא המהות. משה לא שייך לסדר ההופעה. סדר ההופעה הוא בדיוק הפוך מהאישיות של משה. הכל כמובן יחסי. אני חוזר רגע לצדקת הצדיק. אבל לעולם הוא בא הדבר שמתפחד, רק שבא ההפך, דיינו כל מיני טובה שבדבר זה. וזה העניין מה שאמרו, צדיקים תחילתם איסורים וסופם שלווה. מה זאת אומרת? צדיק יודע שאם באים עליו איסורים, זה מראה שהאיסורים האלה מכינים את ההפך, את השלווה. פירוש, בכל דבר וכל מידה טובה ועניין טוב, תחילת הכניסה בו הוא בצער. כתם כל ההתחלות קשות. או למשל הדרך שאמרו, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. וכל מיני ביטויים מכדרך שאמרו שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלושתם לא נתנם להם אלא בייסורים. ארץ ישראל, תורה עולם הבא. וכבריאתו של עולם, כמו שהגמרא אומרת, נראה בהמשך, שהגמרא שואלת, רבי זרע שואלת רבו רב יהודה, למה העיזים הולכים בראש העדר של הכבשים? אז הכבשה בדרך כלל היא בהירה, והעז בדרך כלל היא שחורה. אז אומר רבי יהודה, אומר רבי יהודה לרבי זרע, כך היא בריאתו של עולם, חשוכה והדר נהורה. קודם כל חושך ואחר כך אור. זה סדר העולם. כל הביטויים החזליים האלה בעצם מה הם באים ללמד? שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר ערך חיובי בעולם, אותו ערך מתעורר, והיות שאותו ערך כולל שני צדדים או יותר, אבל לפחות שני צדדים, כי כמו שאמרנו, אותו כוח הוא יכול, אותו ערך יכול להופיע לשני הכיוונים, למעלה או למטה, יתרון או חיסרון. אז כשהכוח החיובי מתעורר, הכוח שהוא, כן אמור להיות פוטנציאל שלילי, הוא מרגיש שהוא חד ושלום הולך לאבד מן המציאות, וכל כוח לא רוצה לאבד את עצמו מהמציאות, רוצה להגן על עצמו. הייתי אומר את זה רגע בשפה יותר פשוטה. לכל כישרון יש, נקרא לזה את יצר ההישרדות. אז כשכישרון מרגיש במרכאות שהוא הולך לאיבוד, או שהוא מסוגל חד ושלום להישמד מן העולם, לאבד מן העולם, יצר ההישרדות שלו, יצר הקיום שלו, עומד על עומדו, הוא לא מוכן לוותר על עצמו. זה סדר העולם. לפי שהעולם הזה רובו רק הידוע, במובן הטכני החיצוני, ולכך כל דבר שמתעורר בו, רואה הוא מקודם כוח הרע שבו, הוא מצטער ועל ידי הצער ממתיקו. טוב, זאת עוד נקודה. ומיד סופו שלווה. אם כן, מה קרה אצל משה רבנו? אני חוזר לכלי הקר בסוף פסקה 3. אני חוזר שוב אולי לפני כן למשפט העקרוני. וזה דבר טבעי, כי כל דבר טבעי המרגיש שבא כנגדו איזה דבר הופכי לו, הרוצה לבטל מציאותו, אז הוא מתחזק ביותר כנגד מתנגדו, והימען ליהנות מפניו. הוא פועל בטבעו כל אשר ימצא בכוחו לפעול, ולסוף הוא מנוצח כי גבר עליו ההפך. כך הוא בכל הדברים שהזכרנו. כמו כן, מה שהראה פרעה לישראל. זה שבסוף פרשת שמות אנחנו רואים שתהליך הגאולה כשהוא מתחיל, הוא מתחיל לייצר סיבוכים על סיבוכים על סיבוכים, והמצב רק מחמיר. היא גופה, זאת ההוכחה שהגאולה מתקדמת. ככל שהגאולה יותר מתקדמת, זה מראה שהחושך יותר גדול. ברוכים, שאלת מקודם על סדר הופעת המדינה, אז שלא נדע. החושך היותר גדול לפני הקמת המדינה. השואה? דווקא כשהקדוש ברוך הוא רוצה להזרים כוח, שמחיה את המתים, הנקרא, או כן, הנקראים, האומה הישראלית, כשעם ישראל אוטוטו הולך להתעורר, לחיים אחרי 2000 שנות גלות, דווקא אז אותו כוח חס ושלום שרוצה לחסל את עם ישראל, כוח ההופכי, הכוח הזה יתעורר. וכשהוא יתעורר הוא אפילו קצת יצליח. בסוף הפרשה שלנו פרומה כשהייתה עבודה, כפשוטו. ומי שמתבונן על זה, אם אפשר לומר, מהמבט של האידיאל הצרוף, של האמת העליונה המוחלטת, והוא לא מבין את סדר ההופעה האלוהית על פני ההיסטוריה, אז הוא באמת עומד בקושיה. איך יכול להיות? איך יכול להיות שתהליך גאולה שאמור להיות תהליך שמתקדם וממשיך להתקדם ומתקדם עד הגאולה השלמה, איך יכול להיות שבתהליך כזה יהיו פתאום נסיגות? יהיו פתאום קשיים? אבל באמת, משה רבנו, אם אפשר לומר חס ושלום למדרגתו, כן? הוא לא מתאים לסדר ההופעה המעשית, הוא מתאים לאידיאל הגדול. וסדר ההופעה המעשית זה שהכוח, כשכוח מתעורר, אז כל הצדדים שבו מתעוררים. אז גם הצדדים ההופכים שלו מתעוררים. ואדרבה, וככל שסופם הולך וקרב, אז הם צוברים יותר כוח ועוצמה. והם יותר שולטים לפרק זמן מסוים במציאות. אבל מי שיש לו עיניים רחוקות ועיניים עמוקות, הוא יודע לזהות את התהליך הזה. מאיפה זה בא ולאן זה הולך. לכן זה מה שקרה כאן. כמו כן, מה שהראה פרעה לישראל עכשיו יותר ממה שעשה לשעבר, זה מופת חותך שקרב קיצו. אדרבה, דווקא התחזקותו של פרעה מגלה על קיצו הקרב. ושזמן הגאולה קרובה לבטל כל פעולותיו של פרעה, על כן הוא רוצה להתחזק בפעולותיו, ממש כמו הנר שלפני שהוא קווה, הוא צובר את כל העוצמות שלו, את כל הכוח שלו, משתלהב באיזשהו חוזק, וקווה. זה בדיוק היה, אפשר לומר, זה סוף פרשת שמות, עד, הייתי אומר, סוף עשרת המכות. עד מכת בכורות עד יציאת מצרים. כלומר, זה מסוף פרשת שמות, עד נקרא לזה אמצע פרשת בו. פרשה וחצי. או פרשה וחצי וקצת. כן. וזה שאמר, תראו נפלא, זה שאמר אתה תראה. מה זה אתה? לפי הפירוש הזה, מה זאת המילה הזאת אתה? אתה הכוונה עכשיו, אבל מה זאת אומרת עכשיו? אתה תראה, מה שאתה רואה עכשיו, מה אתה רואה עכשיו משה רבנו? שפרעה מתחזק. שהגזרות נהיות יותר מסובכות, יותר קשות. מה שאתה רואה אתה עכשיו, אי גופה, זה סימן לגאולה העתידה. אתה זה לא סתם תיאור זמן, אלא התופעות שאתה רואה עכשיו בהווה, הן תופעות הופכיות, הן תופעות ניגודיות, מתנגדות לאיזה זרם אלוהי סמוי שמתחיל להופיע מתחת לפני השטח. אז באמת אתה תראה, הכוונה אוטוטו אתה עכשיו הולך לראות. ב' אתה תראה, כלומר דווקא מה שאתה רואה עכשיו, את כל הקושי, את כל קושי השיעבוד, עוצמת השיעבוד, זה עצמו היא גופה, זה עצמו מגלה, אתה תראה את מה שאני עתיד לעשות לפרעה. בואו נקרא את זה. זה שאמר, אתה תראה, במילת אתה, תרץ לו על מה ששאלו, למה הרי אותה? לפי שאתה הגיע הזמן, שיהיה מוכרח לשלחם ולגרשם. ועל כן, פרעה צובר את כל הכוח שלו, על כן הוא רוצה להתקומם עליהם ביד חזקה. וזה מופת כי קרוב ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. אם כן, אני חוזר שוב. בא משה בטענה, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרא לעם הזה, והצל לו הצלת את עמך. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, זה בדיוק. דווקא מפני שאתה רואה שהרא לעם הזה, ואומר השם אל משה, אתה תראה. ההתנהגות של פרעה, אתה, עכשיו, שהוא מקשה את השיעבוד, זאת ההוכחה שסופו קרב והגאולה מתקדמת. אבל אתה למדרגתך העליונה משה רבנו, אתה לא במדרגה, אם אפשר לומר, או בסדר ההופעה, או בעמדה הנפשית, או בתפיסה המחשבתית של אתה תראה. אתה לא מסוגל להכיל לגודל מעלתך, שכשיש כוח הופכי מתנגד, זה מראה שבעצם הכוח החיובי ההופכי הוא זה שעתיד להופיע אותו. אתה רוצה כאן ועכשיו. אתה רוצה מיד. אתה האמת המוחלטת. האמת המוחלטת אין בה תהליכים, אין בה הדרגיות, אין בה כוח שיש בו צדדים שונים, כולל הופכים זה מזה. אין את כל זה אצל מישהו שייך לאותה מהות אלוהית. ולכן אומר המדרש, בואו נתקדם אם הגענו עד לפה לכלי יקר השני. כבר שאלות, כבר שאלות, שנייה אחת, כבר שאלות. אומר הכלי יקר במקור 4, וזה מסביר את המדרש במקור 2. מכל מקום, אחרי הפירוש הראשון שראינו בסוף פרשת שמות בפסקה 3 שלנו, בתחילת פרשת וירא, אומר הכלי יקר עוד פירוש על אתה תראה. אתה תראה באמת, עכשיו אתה תראה, ואת ההמשך אתה לא תראה. אתה תראה דווקא מה שאתה רואה עכשיו, זה סימן שהגאולה מתקדמת. פירוש אחד. פירוש שני, דווקא בגלל שאתה לא יודע להכיל את האתה הזה, שכרגע תכונת הניגודיות, תכונת ההפך, היא זאת שמתעוררת וזה מגלה שהצד החיובי הולך להופיע, דווקא בגלל זה אין לך יכולת להיות סבלן או להיות מסוגל לקבל תהליכים הופכיים זה מזה, לכן אתה תראה רק את מה שאתה רואה עכשיו. אבל אתה לא תהיה מסוגל לראות 31 מלאכים. תראו מה אומר הכלי יקר. 4. מכל מקום עוד לאלוהים פתרונים לפרשו בלשון אחר. וזה, כי אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני השם היה הווה ויהיה. נכון, זה תחילת פרשת וירא. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם, י' כ' ו' כ', היה הווה ויהיה. כי כל בשר ודם, כלומר, מה זה היה הווה ויהיה? היה, עבר, הווה ועתיד. אבל כי כל בשר ודם אינו בטוח לקיים הבטחתו. כשבשר ודם מבטיח, הוא אמור לקיים באותו רגע. כי יכול להיות שאחרי 5 דקות העסק ישתנה. נכון? מה שמבטיחים היום, לא מבטיחים לקיים מחר. נכון? קוראים זה פוליטיקה. כן? אז התנאים השתנו. המצב השתנה. אז כי כל בשר ודם אינו בטוח לקיים הבטחתו, כי רוח עברה בו ואיננו לקיים הבטחתו. על כן צריך לקיים עלי אלתר, כי אולי המציאות ישתנה. ואם לא, אזי בדין המובטחים קוראים תיגר על אשר לא נעשה פתגם דברו מהרה, כי אם לא עכשיו ומתי? כי אולי באמת המציאות ישתנה, ואז יהיה בלתי אפשרי לקיים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אבל אני עובר לנצח בכל הזמנים, בשווה. על כן לא היו האבות קוראים תגר, למה אני לא מקיים עכשיו? אלא היו מצפים וממתינים מתי יבוא דבר השם, והיו בטוחים שסופה להתקיים. אבל אתה קראת תגר על שלא נתקיימו דבריי תכף ומיד. אם כן, מכל שכן שתקרא תגר במלחמות למד אלף מלכים, כי אותן המלחמות יתארכו בהכרח, כמו שנאמר בספר יהושע, ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה, כי לא יכלו ישראל לנחול את כל הארץ מהרה, פן ירבה עליהם חיית השדה, למעט מעט יתגרשו מפניהם. זאת אומרת, כל המכות לקחו סך הכל שנה. כיבוש הארץ לקח 7 שנים, 7 שנות כיבוש, עוד 7 שנים חלוקה. אבל בואו אפילו נדבר רק על 7 שנות כיבוש. אתה, משה רבנו, שייך למהות. אתה לא שייך לסדר ההופעה במציאות. שסדר ההופעה במציאות א' הוא תהליכי, ב' הוא הופכי. אז אתה תראה, אתה תראה רק עכשיו. למה אתה תראה רק עכשיו? כי אתה לא מסוגל לראות את האחר כך. למה אתה לא מסוגל לראות את האחר כך? כי אתה לא מסוגל להבין, למדרגתך העליונה, שכשמתגלה מציאות שלילית כרגע בהווה, זה בעצם מגלה שהעמידה החיובית ההופכית עתידה להופיע. אז אתה משה לא שייך למדרגה הזאת. אז הפירוש של המילה אתה תראה הוא כפול. מתוך מה שקורה אתה, אתה יודע שיופיע ההפך. ב' היות ואתה לא יודע להכיל את ההופכיות הזאת, אז אתה תראה רק עכשיו ולא את אחר כך. לכן 31 מלכים לא תראה. אני מסיים רק את הכלי יקר הזה. ויען כי דרכך לקרוא תיגר כשאין ההבטחה נעשית מהרה. חס ושלום לזלזל במשה. מדובר על משה רבנו, על המעלה של שאל נעליך של שבוע שעבר. אז ויען כי דרכך לקרוא, תיגר כשאין ההבטחה נעשית מהרה. אתה לא שייך לעולם של תהליכים, אתה לא שייך לעולם של הפכים וכו'. על כן אני קונסך שבדין לא תראה המלחמה ארוכה שתהיה מלמד א' מלכים, חוץ ממלחמת פרעה, שהוא מלך אחד, ויכול אתה לראות אתה. אתה תראה, עכשיו תראה. רוצה לומר, תכף את אשר יעשה לפרעה, אותה לבד תראה. ועיקר המיעוט בא מן מילת אתה. רוצה לומר, דווקא דבר שנעשה אתה, תכף אותו תראה. אבל לא דבר שלא יהיה נעשה אתה, כי אם בימים רבים, כמו מלחמת 31 מלכים, אותה לא תראה. וזה שאמר, ושמי השם המורה, שאני עובד לנצח וסוף הבטחתי לקיים, או בסוף הבטחתי לקיים, או הבטחתי לקיים, אבל עדיין לא ידעו דבר זה, ואם תנו לנצפות את דבריי כאמור. כן, משה רבנו שייך למדרגת אתה, אבל לא שייך למדרגת אחר כך. הוא שייך למדרגת אתה, אבל הוא לא שייך למדרגת ההופכיות. הוא לא שייך לזה. ולכן מי שאם חז"ל אמרו שכגאולה ראשונה, גאולה אחרונה, אז כמו שבגאולה ראשונה תהליכיות, וכמו שבגאולה הראשונה הופכיות, כך בגאולה האחרונה. תהליכי ההפך שבגאולה הכרחיים לגלות את אותו ערך חיובי. טוב, תכף נעמיק את זה יותר. כן, דוד.
אם משה רבנו בנותו לא מסוגל להבין את זה...
הייתה בשבוע שעבר?
לא מסוגל להבין...
לא, כשאתה אומר משפט לא מסוגל, זה משפט שמקטין את משה. אבל אנחנו, שבוע שעבר הגדלנו מאוד את משה. כלומר, ההקטנה של משה ביחס ליכולתו להכיל את סדר ההופעה האלוהית המוחלטת במציאות, היא מתוך מעלתו.
נכון, אבל...
אז נכון. אז מה השאלה? אנחנו לא נגיד שמשה חס ושלום לא יודע להתמודד עם תהליכים. לא להתבלבל פה. ככל שאדם יותר קטן, הוא יותר קטן. איזה משפט? זאת אומרת, ככל שאדם יותר קטן, הוא מסוגל להתמודד עם קטנויות. אני הבנתי מצוין. ככל שאדם יותר קטן, הוא יותר מסוגל להתמודד עם קטניות, כי זאת מדרגתו. זה סדר הופעתו. זה סדר נפשו. להבין את המשפט הזה במובן של מה שאנחנו נראים היום. לא לקשר את זה לאלף דברים אחרים. בנושא שאנחנו נראים עליו עכשיו. ככל שהאדם הוא יותר גדול, אז הוא יותר גדול. אז לא שקשה לו להכיל קטנויות. אני יודע מה שאת רוצה להגיד, שככל שהוא גדול, אז הוא יודע להכיל את הקטנויות, כי הגודל נמצא גם בכותל. בסדר, אבל זה לא המיקוד שאנחנו מדברים עכשיו. משה רבנו הוא האידיאל. משה רבנו הוא של נעליך. הוא מוריד שני נעליים. הוא מסיר את החומר לגמרי. אין אצלו תהליכיות, אין אצלו הדרגתיות, אין אצלו הפך, יש אמת אלוהית מוחלטת טוטלית. זהו. משה רבנו, אפשר לומר, זה המגדלור של האמת בתהרתה. לכן משה רבנו לא מתאים להופכיות הזאת. משה רבנו לא מתאים לתהליכיות הזאת. זה לא טענה למשה, אבל כמו שאמרנו בשבוע שעבר, כדי להגיע ליהושע שיודע בהקשר של השבוע לעבור תהליכים ולגלות הפכים, חייבים לעבור דרך משה. אז כדי לנצח במלחמת האי, חייבים להתחיל במלחמת יריחו. זוכרים שבוע שעבר? חייבים. כי רק אותה אמת אלוהית צרופה, היא זאת שתאפשר אחר כך את סדר הופעתה במציאות המסובכת פה למטה. אז חייבים להתחיל ממשה. זה האידיאל הגדול. אבל האידיאל הגדול הזה הוא לא סדר ההופעה. סדר ההופעה המעשית שונה. כן, ברוך. אני לא הייתי... או שכן או שלא. כלומר, לא כל מי שלא מסוגל להכיל תהליכים, זה מראה שהוא שייך למהויות היותר שלמות. יכול להיות שהוא קטן, יותר מהקטן. יש צד כזה שהאדם שלא מסוגל להכיל תהליכים, זה נובע מהגודל שלו. תראה, בואו נוריד את הדברים למדרגה שלנו, בסדר? יש אנשים שיש להם בנפש מידת האמת מאוד חזקה. והם, קשה להם לסבול שיש פער במציאות בין האמת לבין המציאות. עכשיו, האנשים האלה בדרך כלל הם אנשים מאוד ביקורתיים. מאוד לא יודעים לזהות את הנקודה החיובית שבכל דבר. והם באים בשם האמת. עכשיו, במובן המעשי, כמובן הם טועים. כי במובן המעשי, סדר ההופעה האלוקית במציאות היא תהליכית, היא מורכבת, היא כמקימה וכו'. אבל במובן השורשי היסודי, כלומר, מה השורש החיובי שיש אצל אותו אדם או באותה תפיסה? השורש החיובי שיש פה זה שאותו אדם שייך באמת למידת האמת, וכל דבר שהוא סטייה מהאמת הזאת, הוא רגיש לסטייה הזאת, וזה כואב לו מאוד. אז במובן הקיצוני, השלילי, הוא ביקורתי, לא מוכן לצלוח, לא מוכן לקבל, לא מוכן. אבל בשורש החיובי יש כאן נקודה מאוד פנימית, מאוד עמוקה. שהאדם הזה שייך לאמת בצורה כל כך מוחלטת שהוא לא מסוגל להיפגש עם פערים ביחס לאמת הזאת. משה רבנו בממד החיובי של המשפט הזה היה שייך למדרגה הזאת. משה רבנו מידת האמת. משה אמת, תורתו אמת. אתם זוכרים מה שהגמרא בסנהדרין אומרת? דיברנו על זה כמה פעמים. משה רבנו הולך לטייל. אני אומר את זה בשפה המטופשת שלי. מגיע להר. מה משה רבנו עושה כשהוא מגיע להר? והוא רוצה להמשיך את הטיול לצד השני. יקוב הדין את ההר. מה עושה אתה ואני? מבין שהמציאות קצת מסובכת, קצת מורכבת, אי אפשר לעשות עכשיו תעלה בתוך ההר, מנהרה. אז מה עושים? עושים כביש עוקף, עולים יורדים, וכו'. אז אנחנו מבינים שהדרך לעבור מצד אחד של ההר לצד השני, דורשת לפעמים סיבוב. נכון. משה רבנו אין סו סיבובים. משה רבנו יקוב הדין את ההר. הוא הגיע להר, אין שום בעיה. מתחיל לעשות נקב בהר, נקב, מנהרה. זה הדין, זאת האמת, הוא הולך דוח, הוא הולך ישר. מסביר הרב בעיניה, התכונה הזאת של יקוב הדין את ההר היא תכונה חשובה מאוד. כי היא תכונה שממקדת את האמת בתארתה. אני רוצה להגיד את זה רגע בצורה אחרת. ברוך השם, אנחנו זוכים לתלמידי חכמים שונים. יש באופן כללי, הייתי אומר, שני סגנונות של תלמידי חכמים. יש תלמידי חכמים, הכל יחסי, שהם בחינת יקוב הדין את ההר. זאת אומרת, הם מציירים, מלמדים, מחנכים, לאידיאל הצרוף בתארתו. למה? כדי שאנחנו לא נתבלבל מרוב הכבישים העוקפים, ונחשוב שהכביש העוקף הזה זה גם חלק מהאידיאל הגדול. וכשאנחנו עושים סיבובים וכבישים עוקפים, אז מצטרפים כל מיני סיגים לאידיאל הגדול. לכן יש צד כזה בעם ישראל שהרב בעיניים מסביר שזה נקרא שמי, שמי הקפדן. הקפדנות השמיית היא קפדנות חשובה ביותר. למה? כי ממקדת, ממרכזת את האמת בצלילותה, בתהרתה, בנקיותה. זה משה. שמי אותיות משה. מבחינת יקוב הדין את הר. אבל יש צד שני בעם ישראל. יש מסלול שני בעם ישראל. זה המסלול של הלל. זה הלל אומר רבי מתלמידיו של אהרון. זה אהרון הכהן. שממשיכו הלל הזקן. מה הלל, מה אהרון הולכים? באיזה מסלול הם הולכים? הם הולכים במסלול שנכון שאנחנו שייכים להאמת הצרופה ולא מעגלים את הפינות חד ושלום ולא מבטרים על שום פסיק מהאמת, זה נכון, אבל אנחנו יודעים שהדרך להגיע אל האמת הזאת עוברת דרך כל מיני מסלולים מסובכים וכבישים עוקפים, וכאן מתגלה דרך המסלולים העוקפים האלה, מתגלה קידוש השם הגדול, איך הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בטהרתו ובצלילתו ובצלילותו דרך כל הסיבובים שדרכם הייתי חושב שהאלוהי לא יכול להתגלות. אז אומר הרב, שתה לקדוש ברוך הוא בעם ישראל שני מאורות. מאור אחד משה, מאור שני אהרון. מאור אחד שמאי, מאור שני הלל. ושניהם נדרשים. באיזה דרך אנחנו צריכים ללכת? הלל. אהרון. לא, זה כתוב על הפרוכת, זה מתלמידיו של אהרון. אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. אבל בכל דור הקדוש ברוך הוא מזמן שני, נקרא לזה מרכזי כובד באומה הישראלית. מרכז כובד נקרא לו משהי ומרכז כובד אהרוני, מרכז כובד שמאי, מרכז כובד הללי. ושני המרכזים האלה חשובים, אני אפילו הייתי אומר את זה בצורה יותר ברורה. ואני יודע, אני צריך לומר, שבכל אחד מאיתנו צריכים להיות שני מרכזים כאלה. מרכז כובד אחד שממקד ומדייק את האמת בצלילותה, ומרכז כובד שני שיודע שהדרך להופעתה במציאות עובר דרך כבישים עוקפים של אהרון. הסכנה במרכוז הכובד זה שלא יהיה לי סבלנות ומוכנות לתהליכים. סוגיית ההפכים, יהיה לנו קושי איתה, סוגיית התהליכים יהיה לנו קושי איתה. והסכנה בצד השני, שמרוב התהליכים ומרוב ההפכים, נשכח למקד את המהות בתהרתה. ונכשיר כל מיני שרצים בדרך, כי הרי הכל מעט השם הייתה הזאת, נפלט בעינינו. לכן צריך תמיד שני מרכזים. לכן מצד אחד צריך אדם כמו משה, שיגידו, מאז באתי לפרו רק ירא לעמך. ואצל לא הצלת. מצד שני, צריך מרכז כובד שני, אתה תראה רק עכשיו. כי מי שיכול לראות אחר כך זה לא אתה. בסדר? כן, אדם. תראה, אני לא יודע אם יש לי תשובה לשאלה שלך. אני יודע שאני רוצה לענות לך באופן הבא, והתשובה הבאה שאני עונה היא לא שלמה. בסדר? ואני אומר את זה בזהירות רבה. האם אנחנו תמיד צריכים ללכת בשני הצירים האלה, או שלא? אז אני עונה. יש בתי מדרש, אני אומר לך, אני יודע מה אני מדבר, יש בתי מדרש, שהם הולכים בשיטה של משה. זאת אומרת, יש איזו אמת אלוהית גדולה, היא נמצאת בפסגת ההר, אתה התלמיד, אני התלמיד נמצא פה למטה, תתחיל לטפס על האברסט, על ההר. זאת שיטה כזאת. יש שיטה שנייה, אומרת לא. הנכון שאנחנו צריכים להגיע אל ההר, אבל אני יורד אליך לוודי, ומתחיל לעלות איתך לאט לאט את ההר. שתי שיטות. לאני יודעתי מה אני חושב, שניהם נצרכות. שתיהן נצרכות. שתיהן חשובות. יש שיטה שמסמנת את המטרה הגדולה ואומרת קדימה הסתער, ויש שיטה שאומרת, בואו נתחיל מלמטה. התערות הדלה אלה, התערות הדלה תתה. השיטה שהקדוש ברוך הוא הולך בה בעת גאולה, היא השיטה השנייה. היא השיטה של ההפכים. היא השיטה של התהליכים. בטח ביחס לכיבוש ארץ ישראל והקמת מדינת ישראל, כמשל, כן? שיטת התהליכים. שיטת ההפכים. לא השיטה של... זאת האמת, פעם אחת נגמר.
אז למה השיטה
כזאת? כי צריך למקד את האמת. אני הייתי אומר, השיטה של משה היא לא שיטה מעשית כמו שהיא שיטה רעיונית. ודאי, ודאי. יהודי מגיע למכון ונכנס לכיתת אמונה. מה הוא שומע בשיעור? מה צריך להיות? מה זה גורם לו? או לברוח, או להיבהל, או להגיד זה לא בשבילי, או להירדם, הוא לא שם. נכון? מצד שני, אחרי שנצייר על הקיר את האופק הרחוק, עכשיו בוא נראה מהי הדרך לעבור את התהליך. אתה זוכר שלמדנו בבניין אמונה, מדוע הציווי הראשון ביום השני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שזאת המטרה הרחוקה, הופיע לפני מצוות ההגבלה והפרישה. הרי לכאורה ההגבלה והפרישה הם המכשירים, הם ההכנות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר הרב, קודם כל מציבים את המטרה הרחוקה. אף על פי שעד שנגיע למימוש שלה, איזה דרך נעבור. אבל לפני שמתחילים בהכשרות ובהכנות המעשיות, ההדרגיות, התהליכיות, המסובכות, קודם כל צריך להציב מטרה. לאן רוצים להגיע? עכשיו, לאן רוצים להגיע? זהו, יכול ליצור, אומר שם הרב עיניה, אחת משתיים. או ייאוש, כמה זה רחוק ממני, או התלהבות, אז בואו נסתער על זה. לכן מיד אחרי האידיאל הגדול שהקדוש ברוך הוא הציב, אתם תהיו לי ממלכת כהנים, מיד באה מצוות הגבלה. אומר הרב, את מה היא מגבילה? את ההתלהבות. להגביל את ההתלהבות. יש כאן ניתוטים, אז ברשותכם אני אתייחס. דוד, אז עכשיו שאויבינו והעולם עוזר להם, מגבירים את הכוח ורוצים ומכריזים על מדינה. אז מהו הכוח שכנגד יעלה? ברור, זה מה שאנחנו מנסים לומר. שככל שאנחנו רואים שאומות העולם, כלומר, כשאנחנו חיים בתקופות היסטוריות שהן כמו פרופלור כזה, כן, כמו איזה שבשבת כזאת, או סליל כזה, כשאנחנו חיים בתקופות היסטוריות קשות, שאנחנו רואים שאומות העולם לוחצות עלינו, זה סימן חיובי מאוד. זה סימן שהן מרגישות שהן לפני סיום תפקידם ההיסטורי. אנחנו לא נבלים מזה בכלל. ככל שפרו יותר מתחזק, זה מראה שמדינת ישראל הולכת להתחזק יותר. כל דור והפרו שלו, איך הביטוי אומר, עברנו את פרו, נעבור גם את זה. רוני וילנר מחיפה. האם משה ידע לפני מי הוא עומד? לא הבנתי את השאלה. טוב, אולי תוכל לדייק את שאלתך. אתה רואה שמישהו ידע לפני מי הוא עומד? משה רבנו, שאלנו עליך. השיעור היום זה לגבי שבוע שעבר. טוב, האם אפשר להתקדם? בבקשה. זה קשור מאוד לזה, אני מאוד התאפקתי לו להכניס את המקור הזה בדף המקורות. שני הנימוקים של דברי הרב בעניה, מדוע לפי חכמים הגענו רק ביום שני להר סיני ולא ביום ראשון, ומדוע היה צריך להשאיר את יום ראשון כיום חול, שני הנימוקים, ובפרט הנימוק השני, זה בדיוק זה. אבל אני לא רוצה לחזור על עצמי מה שדובר היום. בסדר גמור. מצוין. טוב. גם לבנות מגיע. מה קרה? טוב, עכשיו, אי אפשר בלי הרב קוק בסוגיה הזאת, נכון? אז בואו נלמד איזה פסקה או פסקה ברבע ברב, שהיא לא בדיוק באותה, הייתי אומר, באותה הדגשה של הכלי יקר, אבל היא כן יכולה קצת יותר להסביר את העניין הזה של ההופכיות והתהליכיות, ועד כמה, איך אנחנו צריכים להתייחס דווקא למצבי קושי, שתומנים בחובם איזושהי התפתחות יותר מתקדמת. בסדר? אז בואו נתחיל. אנחנו אומרים כידוע בפתיחה להגדה של פסח, את המשפט הבא, למה אומרים אותו בארמית? חזל דיברו על זה הרבה דברים, אבל בגדול, על החמה הנייד יאכלו אבותנה בארד המצרים. תרגום, זהו לחם העוני, המצות, שאכלו אבותינו בארץ מצרים. והרי כל מי שחושב על המשפט הזה 2.25 שניות, מה מקשה? מה מקשה? זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. איך? שלא אכלנו בארץ מצרים, לחם עוני. אכלנו בלחם עוני, ביציאת מצרים. אז יש מפרשים שרוצים לומר עד כדי כך, שמה שאנחנו אומרים, זה לחם עוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, זה לא באמת שאכלנו לחם עוני מפשט הפסוקים, כי לחם עוני אכלנו כשיצאנו ממצרים, כי בחיפזון יצאנו ממצרים, אלא, כך אומרים חלק מהמפרשים, היות ואכילת מצה, כך לפחות הם אומרים, למרות שהם אולי תזונאים יגידו ההפך, אבל היות ואכילת מצה, כשאדם אוכל מצה, המצה זה חומר שמתעכל לאט בגוף, לכן המצרים במרכאות רצו לחסוך עלינו כסף, ולכן לא רצו להזין אותנו 3 ארוחות ביום, ולכן הזינו אותנו אוכל כזה שמתעכל לאט בגוף, כדי לחסוך לעצמם הוצאות כלכליות לעבדים שלהם. ולכן באמת אכלנו לחם עוני במצרים, אכלנו מצות במצרים, כי מצות מתעכלות ליד בגוף, כי המצרים רצו לחסוך את ההוצאה הכלכלית במימון העבדים שלהם. איפה זה כתוב בתורה? לא כתוב. אבל יש מפרשים כאלה שכך אומרים. אבל הרב מסביר כאן בעולת ראייה דבר מופלא ביותר. ממש הסוגיה שלנו בהדגשה קצת שונה. אבל שמה שאנחנו אומרים בפתיחת ההגדה, זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, לא מדובר בכלל דווקא על המצה, אלא מדובר על לחם עוני מסוג אחר לגמרי. אומר הרב, בואו נראה. שני דרכים ישנם להתעלותו ורוממותו של כל כוח חיים מעשי, שצריך לצאת אל הפועל בתוקף ורוב חי. יש כוחות חיים באדם. יש כוחות חיים בעולם. כוחות החיים באדם ובעולם רוצים לצאת אל הפועל. עכשיו, אומר הרב, יש שני דרכים, שני מסלולים אלוקיים, איך הקדוש ברוך הוא מאפשר לכוחות לצאת אל הפועל. שני דרכים ישנם, למה? להתעלותו ורוממותו של כל כוח חיים מעשי, שצריך לצאת אל הפועל בתוקף ורוב חי. כלומר, יש כוחות שצריכים לצאת מהכוח אל הפועל, והקדוש ברוך הוא בורא להם, אם אפשר לומר, שני מסלולי הופעת יציאה מהכוח אל הפועל. הדרך האחת היא הדרך הפשוטה שכולנו מתפללים עליה, משתדלים אותה וכו'. הדרך האחד הוא הרווחה. הרווחה הוא נתינת החופש למרוצתו ושטף זרמו, למען ילך ויגדל, ילך וירחיב את השפעתו במרוצתו ושטף פעולתו. כלומר, דרך אחת זה לזהות את הכוח ופשוט להופיע אותו במציאות. זה הכל. אני רוצה לרוץ, אז אני מתחיל לרוץ. אני רוצה לרכב על אופניים, אני רוכב על אופניים. אז כשכוח חיים מעשי רוצה לצאת אל הפועל, הדרך אחת לאפשר לו לצאת אל הפועל, זה להוציא אותו אל הפועל. טוב, זה משפט פשוט. אבל יש דרך שנייה, שזה הנושא שלנו היום בדיוק, שהיא הפוכה לגמרי מהדרך הראשונה. מה הדרך השנייה? והשני, הדרך השני הגורם לו, אף על פי שהוא הופכו, הוא כוח העוצר, הדוחק והמונע. הלוחץ בעד הכוח המוכן לצאת, להתפרץ ולהתרחב, שלא יצא, שיהיה קלו ונזכר. כל אחד מאיתנו יודע שכשיש כוח בנפש או כוח בגוף שרוצה לצאת אל הפועל, והכוח הזה מסיבות חיצוניות נעצר, קלו, סחור, מלשון סכר, לא נותנים לו לצאת אל הפועל, כל אחד מאיתנו יודע מצוין, שמה זה עושה, מה זה עושה לנו? קפיץ. כלומר, לא רק, אנחנו יותר נראה הרבה יותר מדויק, אבל כשכוח חיים רוצה לצאת אל הפועל ולא מתאפשר לו לצאת אל הפועל, זה מגביר אצלו את הרצון לצאת אל הפועל. כלומר, אני מתקדם רגע בעל פה. זה לא רק שאותו כוח שלא יצא עדיין אל הפועל שמור, במחאות, כי הוא לא יצא אל הפועל, אז אותה אנרגיה שמורה. אם הכוח יוצא אל הפועל, אז האנרגיה יצא אל הפועל. אבל אם הכוח הזה עוד לא יצא אל הפועל, אז א', האנרגיה שמורה פה. ב', לא רק שהאנרגיה שמורה, אלא שיותר מזה. ככל שכוח יותר נעצר, יותר מעוקב, יותר מנוע מלצאת אל הפועל, זה יוצר אצלו מוטיבציה יותר לצאת אל הפועל. כלומר, זה לא רק שהאנרגיה הזאת שכרגע לא בוזבזה שמורה, אלא ככל שהאנרגיה מתעכבת מלצאת אל הפועל, היא נהפכת להיות יותר אנרגיה. האנרגיה מתעצמת. כך אנחנו בנויים, כך נפש האדם בנויה, כך העולם בנוי. עוד פעם. כדי להוציא כוח חיים מעשי מהכוח אל הפועל, שתי דרכים. דרך אחת, לתת לו להופיע. דרך שנייה, למנוע ממנו מלהופיע. אף פי שזאת נראה דרך הפוכה לגמרי. אבל הדרך ההפוכה הזאת, א', היא שומרת על הכוח שיופיע בהמשך, ב', היא יוצרת הרבה יותר עוצמה, הרבה יותר מוטיבציה בלהופיע, כמו שאמרו כאן בצדק, כמו קפיץ. כשקפיץ קופץ, אז הוא קופץ במדרגה שהוא קפץ. אבל כשקפיץ לא קופץ, והוא נדרך ונדרך, 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 אז לא רק שהוא יקפוץ לערך שהיה יכול לקפוץ בהתחלה, אלא ככל שהוא נדרך יותר, הוא יקפוץ לערך הרבה יותר גבוה. וככה בנפש האדם, ככה בנפש עם. כן, הרי זה פלא. נכון? סליחה על הדוגמה הילדותית, בסדר? זוג יוצא. זוג יוצא. קורה. בחור ובחורה יוצאים. טוב. והנה, שניהם החליטו שכנראה זה לא מתאים, אבל אף אחד לא התקן את השני שזה לא מתאים, והבחורה התקנה את הבחור שנראה לה שאין טעם להמשיך. מה זה עושה אצל הבחור? הרבה פעמים בלי קשר לאגו, איזו עמדה נפשית בסיסית. אם היא אומרת שזה לא, אז דווקא עכשיו זה יוצר אצלו מוטיבציה, רגע, אולי כן. וכן להפך דרך אגב. זאת עובדה. זאת עובדה שכשאנחנו מנועים מלהוציא כוח מסוים מהכוח אל הפועל, זה הרבה פעמים יוצר אפקט הפוך בדיוק. ולכן אם אנחנו רוצים להוציא כוח אל הפועל, אחת מהדרכים להוציא אותו ביתר עוצמה, זה פשוט לדכא אותו, לדחוק אותו. למשל, אומר הרב כאן דוגמה נפלאה. אדם הולך בחורף, ברוך השם, איזה חורף יש לנו. ברוך השם. אדם הולך בחורף. מה הוא רואה, למשל? עצים בשלכת. הוא מסתכל על העצים, אותם העצים הנשירים, מה הוא רואה? עץ ערום, אין לו עלים. מה חושב ילד קטן כשהוא רואה עץ בשלכת? מה חושב הילד הזה? מת העץ. העץ הזה הולך למות, בקסיסה. מה אנחנו יודעים? שהוא לא רק שהוא לא בקסיסה, והוא צובר כרגע את הכוח שלא יוצא אל הפועל, אלא דווקא מפני שהוא לא יכול כרגע להוציא את הכוח מהכוח אל הפועל, כשהוא יצא אל הפועל בתקופת האביב, איזה התפרצות תהיה. כלומר, זה לא רק שהאנרגיה נשמרה, ואם היא לא תצא בפרק הזמן הזה, היא תצא בפרק הזמן הזה. זה בכלל לא על אותו תדר, אלא אותה אנרגיה שמדוקת ומנועה ונעצרת מלצאת אל הפועל, כשהיא אחר כך תצא לפועל, היא תצא פי כמה וכמה. כל אחד מאיתנו בנפש מכיר את זה על עצמו. אני רוצה רגע ברשותכם לקרוא כמה שורות בבת אחת. והשני הגורם לו אף על פי שהוא הופכו, הוא כוח העוצר, הדוחק והמונע. הלוחץ בעד הכוח המוכן לצאת להתפרץ ולהתרחב שלא יצא, שיקלו ונזכר שאז בבוא איתו יוסיף הלחץ הקדום, כלומר לא רק שאנרגיה נשמרה פה, אלא הלחץ הקדום שהיה ההפך מחוקו ותכונתה, יוסיף לו חופש ועוצמה להגדיל מעופו ועוז חיי התנסות פעולו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להוציא כוח מהכוח אל הפועל ביתר תעצומות, השיטה לעשות את זה, זה פשוט למנוע אותו מלצאת אל הפועל בשלב הראשון. לא יודע, אחד רוצה להגיע למכון מאיר. טוב, אחרי הדברים מסתדרים והוא מגיע למכון מאיר. אחד רוצה להגיע למכון מאיר, אבל הדברים לא מסתדרים. לא משחררים אותו מהעבודה, הוא עדיין בצבא. יש לחץ כלכלי, יש אולי לחץ מההורים, יש שביתה באוטובוסים, יש שלג בירושלים. מה כל זה גורם לו? עוד יותר מוטיבציה לבוא. או ייאוש. לא, אין ייאוש בעולם כלל. אמר הרב קוק. זה סיכמנו כבר מזמן. אין ייאוש בעולם כלל. כלומר, הדחיקה יוצרת דווקא יתר מוטיבציה. אומר הרב דוגמה שהזכרנו כרגע, מה שהחורף מחלה וסוגר את השפעת כוח הצמיחה והגידול, בארצות שתנאי החיים אינם צריכים לזה שבחורף העצים לא יצאו מהכוח אל הפועל, כלומר למשל דוגמה יעמדו בשלכת, מוסיף עוז, זה מוסיף עוז להתפרצות של הצמיחה שתהיה בהמשך, חוץ מ, לבד מ, לבד הכוח המקובץ, המתאסף מהחיסכון ומרעות התפזרות הכוחות. כלומר, חוץ מזה שהכוח כרגע שמור, האנרגיה השמורה היא לא בוזבזה, היא לא יצאה אל הפועל, אספנו כרגע את הכוחות, חוץ מזה, עוד נוסף על זה, מכוח והתפרצות שכנגד המועקה המלחצת על שיח החיים של היקום. כלומר, הרווחנו פה שניים. א', נשמרה אנרגיה, ב', שמנו את האנרגיה דווקא על ידי הדיכאון, או דווקא על ידי המעצור, דווקא על ידי המניע. והדבר ניכר ביותר, לא רק על הפיזיות של היקום, אלא על הכוחות הנפשיים, החיוניים, המוסריים והשכליים, בכל אחד לפי ערכו ותכונתו. כמה שזה נכון. וכמו שהוא בחיי היחיד, כן הדוגמה נמצאת בשלמותה בחיי הכלל ובחיי האומה הכוללת, עם ישראל, את הצוויון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם, אתם קוראים אדם, כלומר עם ישראל יש לו כזה כוח צמיחה, כזאת אנרגיה שצריכה לצאת אל הפועל, כזה תפקיד, שהקדוש ברוך הוא ינהל את ההיסטוריה שלנו בשני מסלולים, איך התפקיד הזה יצא לפועל. או שהתפקיד הזה יצא לפועל באופן פשוט, בהרווחה, בלי מניעה, בלי מעצור, הכל ילך כשורה. או שכשהכוח שצריך, שאנחנו צריכים להוציא מתוכנו, הוא כוח הרבה יותר מאשר, הייתי אומר, הסטנדרט הרגיל שלנו, אז הקדוש ברוך הוא יעורר מנגנון הופכי בדיוק. הוא יגרום למציאות שתעצר, תעצור ותמנע, ולא תאפשר את הופעת הכוחות האלה. ואז הכוח יתקבץ, ויתקבץ, 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 והקפיץ הזה יקפוץ הרבה יותר חזק. אז זה לא רק בחיי הנפש של היחיד, זה בחיי האומה ובחיי האומה הישראלית. אני קורא את זה שוב. כן, הדוגמה נמצאת בשלמותה בחיי הכלל ובחיי האומה הכוללת את הצוויון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם. אתם קרויים אדם, אשר כוח חיים אדיר היום ונפלא עצור בקרבה מראש מקדם מהתחלת מתאה, ואם אנחנו רוצים לזהות איפה הייתה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא השתמש במנגנון האלוקי הזה להוציא את הכוחות הגנוזים באומה הישראלית מהכוח אל הפועל ביתר עוז וביתר עוצמה, ברור, הכוח המחנק והלוחץ הזה הייתה ממלכת מצרים הגדולה והחזקה. זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שעם ישראל היה צריך לצאת אל הפועל. ודווקא בפעם הראשונה שעם ישראל היה צריך לצאת אל הפועל, כדי שהוא יצא בשיא כוחו ובשיא עוצמתו ובשיא תפקידו מהכוח אל הפועל, היה צריך לחנוק אותו, חס ושלום. לייצר יצא אדם. ומאז באתי לדבר בפני פרעה, רק הרע לעמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה. אתה לא יודע לזהות את התכונה של אתה. ולכן אתה תראה, רק אתה. אתה לא מסוגל להבין את התהליכיות, שאחד המנגנונים לגלות את שיא התהליכיות, זאת ההופכיות. אז אתה תראה רק עכשיו, לא 31 מלאכים. וכדי שתהיה בטוח, אז תדע לך שככל שפרעה יותר לוחץ, הכוח הישראלי יותר יוצא לפועל. לכן הכוח המחנק או המחנק והלוחץ הזה הייתה ממלכת מצרים הגדולה והחזקה, שהייתה אז עומדת ברום עוז תוקף הקולטורה העולמית, התרבות העולמית, שהייתה היא כמו העולם כולו בניגוד גמור מכל החפץ העליון של השאיפה האלוהית של הנשמה הישראלית, ולכן היא דיקאה ולחצה ועצרה ומנעה ולא אפשרה את ההופעה. והיא גופה, וזאת ההוכחה שעם ישראל הולך עכשיו לצאת אל הפועל. אז אם כן, תחילת פרשת וירא, רבותיי, זה מזעזע לפי זה. אני מתחיל את פרשת וירא, פסוק ב', מקור אחד. וידבר אלוהים אל משה. דיבור לשון קשה, לשון דין. אלוהים לשון דין. ויאמר אליו, אני השם, אני היה ובויה. אני מציאות תהליכית. אתה יודע איך השם הוויה מופיע? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדאי. אל שדאי, אל שאמר לעולמו די. אחת מהדרכים לגלות שם הוויה בעולם, לגלות את האלוקות בצורה יותר שלמה שלה, זה דווקא על ידי שאני עוצר את הופעת האלוקות מלהופיע. הדרך לשם הוויה עוברת דרך אל שדאי. אני אומר לעולמי די. ודווקא הדי הזה שלא מאפשר את ההופעה האלוהית, הוא זה שבסופו של דבר יאפשר את ההופעה האלוהית בצורה יותר עוצמתית שלה, יותר פנימית שלה, יותר כוללת שלה. אז אתה מחפש שם הוויה. האבות ידעו אל שדאי. אני מגלה לך, שם הוויה בעולם הזה עובר דרך אל שדאי. ולכן אתה, באלף, לא שייך למדרגת אל שדאי. אתה שייך רק למדרגת אתה. ה-31 מלאכים לא תראה. כי תכונת ההפך, אתה לא מסוגל להכיל. רבותיי, זה מתחיל להיות ברור או לא? ברור. כן, הערות מישהי, ראיתי שרצו פה להעיר משהו, כן.
יש מצבים שמתחילה כדאי לעשות את הבחירה הזאת?
לא. אנחנו לא יוצרים ערפל. אנחנו צריכים להיות ודאים. הקדוש ברוך הוא יביא את המציאות, או יוביל את המציאות בסדר הזה. תראי דוגמה למשל. בואו נראה דוגמה רגע בפסקה מספר 7, שם פסקה ארוכה שקשורה לסוגיית העיזים והכבשים והנמשלים, שזה רק משפט אחד. מדוע בריאתו של עולם מעיקר החשוכה והדר נאורה, וירב ויבוקר? זה מתחיל בערב, בחושך, בערבוביה, ואחר כך בוקר, בביקור, באור, בוודאות וכו'. תראו, רק בסוגיית למשל המחשבות. אדם רוצה להגיע לבהירות מחשבתית. בהירות מחשבתית זה שהכוח המחשבתי הזה יוצא לפועל. מה הדרך? איך הדרך להגיע לבהירות המחשבה? דווקא על ידי הערפיליות שתקדם לה. דווקא על ידי אי הבהירות, אי ההבנה. העיזים הולכים לפני הכבשים. השחור הולך לפני הלבן. החושך הולך לפני האור. ההפך מופיע לפני ההפך. איזה משפט? לא, אבל זה נכון. קושי השיעבוד מופיע לפני גובה הגאולה. עומק התאום לפני רום ההר. כל השאלה אם אנחנו מסוגלים להכיל את זה. זאת כל השאלה. תראו רגע לגבי המחשבות, כמה זה חשוב בבית המדרש להיות, הייתי אומר, מוכן לתהליך הזה. תראו, משפט אחד קצר, זה ממש בעיקר לבחורי הישיבה שיושבים פה כרגע. הדרך של התעלות המחשבה מתחילו תמיד מרעיונות עמומים, מחשבות מטושטשות, אני רגע רוצה לעצור פה. מי שברוך השם חונן בשכל, וכל אחד מאיתנו חונן במדרגה כזאת או אחרת, ומי שכוח השכל הזה רוצה לצאת אצלו על הפועל, והוא מוכן להשקיע על זה מאמצים, כישרונות, זמן וכו'. ובהתחלה המחשבות מטושטשות אצלו, מעורפלות אצלו. איזה תסכול זה יוצר אצלו? איזה קושי? אומר הרב, מי שלא מוכן לעבור דרך המסלול הזה, אין לו סיכוי. הדרך של התעלות המחשבה, כדי שהמחשבה תהיה עמוקה, תהיה מדויקת וכו', מתחילו תמיד מרעיונות עמומים. דבר עמום בעין יוצר הרבה פעמים אדם עמום בהי. מחשבות מטושטשות. דברים מטושטשים. עכשיו כל השאלה זה איך אני מגיב לשלב הטשטוש, לשלב העמום. זאת כל השאלה. האם אני מבין שדרכו של עולם, בריאתו של עולם זה חושך ואחר כך חור. זה אם כרגע מופיע הרפל או אותו, יופיע ההפך. עד רבה, אם נחבר את זה רגע לפני, כשדיברנו על סוגיית הקושייה, מתי זה היה? כשהשיעור היה סוד הספק, נכון? דיברנו על הספק. עד כמה חשוב להעצים קושייה? עד כמה חשוב לא לקפוץ לתירוץ כשעוד לא הבנו מספיק את הקושייה? ככל שהדברים יותר עמומים ויותר מטושטשים, זה מראה שאחר כך הם יהיו יותר בהירים ויותר מדויקים. תראו את סוף המשפט הזה. הדרך של התעלות המחשבה מתחילו תמיד מרעיונות עמומים, מחשבות מטושטשות, שמתוך התכונה הערפילית שבהם מתנסה רק ענן גדול של דמיון. בהתחלה זה משהו מאוד דמיוני, מאוד לא מדויק, מאוד ערפילי וכו'.
זה חלילה.
אבל בתוכו, ואיך?
ודאי,
זה כל הזמן. הערה חשובה ברוך. זה חוזר כל הזמן. כל הזמן. איזים כבשים, איזים כבשים, איזים כבשים, איזים כבשים. חושך אור, חושך אור. הפך, הפך, הפך. כל הזמן. שמתוך התכונה הערפילית שבהם מתנסה רק ענן גדול של דמיון, ובשלב הזה אדם יכול להרים ידיים ולהתייאש חס ושלום? לא. אבל בתוכו אוצר גדול נמצא, שברבות הימים המחשבה מתבררת, ומתוך החושך יבוא האור. אני רוצה לפחות אולי משהו אחד להגיד ברמה הטכנית, בסדר? תורת הרב קוק היא תורה ענקית. היא תורת הגאולה, היא תורת הדורות. באשרנו שאנחנו זוכים, באמת לא יודע למה זכינו לזה. הדרך להיפגש עם התורה הזאת, קודם כל מבחינת אפילו יכולת הקריאה ולשים את הפסיקים במקום הנכון. אחר כך יכולת ההבנה, ואחר כך לתלת הדיוק והעמקה וכו', זה תהליך ארוך. זה לא ביום אחד, זה לא בשנה אחת, זה גם לא בעשר שנים. זה תהליך ארוך. זה ממש מעין לימוד גמרא בעיון, מעין לימוד גמרא בעיון, מה, נקרא זה לימוד אמונה בעיון. זה תהליכים ארוכים ככל ששנים עוברות, שיותר מגלה איזה מילים הרב בחר, איזה חלקי פסוקים הרב מזכיר בהקשר למה ולמה. דברים מופלאים ביותר. אבל זה תהליך. מי שלא מוכן להשקיע בשלב הערפל, בשלב העמימות, בשלב הדמיונות, הוא לא מבין שבתוך הדמיון הזה יש עכשיו אוצר גדול. וברבות הימים בעזרת השם יבוא אור גדול. אז הוא לא מוכן לתהליכי גאולה. נפשות גאולה אלה נפשות שמסוגלות ללכת במסלול הזה שמתוך החושך יבוא האור. והחושך יבוא דווקא לפני האור ודווקא שם החושך יהיה עוד יותר גדול. זה סדר העולם. אין תענוג, אני מדבר עכשיו באמת לבחור ישיבה, אין תענוג יותר גדול לאדם רציני, לאחר שהוא עבד שבוע בסדר על איזושהי סברה, והוא הגיע לשיעור והרב אפילו אמר את הסברה, והוא אמר, איזה יופי, כיוונתי למה שהרב אמר, ואחרי שהוא חזר פעם, פעמים של השבוע, הוא גילה שהסברה הזאת, יש לה אש עליה קושייה שמפילה לגמרי את כל הסברה, והוא פונה אל הרב ואומר לו, ומספר לרב, אומר הרב, אתה יודע, נכון, אתה צודק, עכשיו הוא חסר עונים, כי שבוע הוא עובד על זה, הרב אומר שהוא צדק, פתאום כל הבינה נתמוטט. כל מי שחווה פעם את החוויה הזאת יודע איזה חז ושלום על גבול יאוש זה, או על גבול בניין הרבה יותר גדול זה. אחרי שהדברים התמוטטו, עכשיו אפשר לבנות את הבניין בצורה הרבה יותר נכונה. זה דורש כוחות אדירים. זה סוד ההפך, אנחנו נשמות של גאולה, של דור גאולה. נשמות של דור גאולה דורשות להיות, או נצרכות להיות, אם אפשר לומר, נשמות הופכיות. נשמות שמסוגלות לקבל את ההופכיות הזאת. ולא מתייאשות מההפכים האלה. שהדברים ילכו בצורה ישרה, בריאה וכו', אבל אם יש הפכים, צריכים לדעת להתמודד איתם. זה לא קל, אבל זאת האמת. טוב? נזכה, בעזרת השם. נאחל לעצמנו להיות ישרים, ואם אנחנו צריכים לעבור דרך ההפכים, נדע לגלות את הישרות היותר גדולה דרכם, בעזרת השם. יישר כוח, לילה טוב.